שלום לכולם, כאן ניר קראוזה, ואני שמח לארח היום בקול המיינדפולנס את דוקטור הילה רימר. הילה היא חוקרת באוניברסיטת בן גוריון, מתמחה ברגשות, תרבות וזהות. הכרתי אותה כשהיא השתתפה בקורס מיינדפולנס איתי בקיץ, והיא סיפרה לי אז על המחקר שלה, הנושאים שהיא ככה חוקרת אותם, וזה נשמע לי מעניין, קצת מיוחד, קצת שונה ממה שאנחנו עוסקים בו בדרך כלל. בדרך כלל אני עוסק במודעות והדרכים שבהם אנחנו יכולים להשפיע על המצב הנפשי ועל ההרגשה שלנו, והיום אנחנו נפתח מודעות רחבה יותר, בעצם להקשרים התרבותיים שמשפיעים על מי שאני, על הזהות שלי, על הרגשות שלי, אוקיי? ולהיות מודע גם לרובד הזה בחיים שלי, אני חושב שזה מאוד משמעותי. אני יכול להגיד שמהשיחות הקצרות שהיו לי מילה בקורס, הייתה לי תחושה שקיבלתי עוד הצצה, עוד ממד להבנה של המציאות שאנחנו נמצאים בה, בישראל ובעולם, והאמת שממש אני מחכה לשיחה שלנו, היא ממש מסקרנת אותי. אז קודם כל, הילה, תודה רבה שהסכמת להגיע להתראיין בפודקאסט קול המיינדפולנס.
תודה ניר, לדבר איתך.
וגם אני שמח. אז התחלנו לדבר קצת לפני ההקלטה, ואם את יכולה קצת להסביר בעצם מה זו תרבות, ומה הקשר בין באמת תרבות, בין התרבות שלנו לרגשות שלנו. האם להיות ישראלי, זה שאני ישראלי גורם לי להרגיש דברים אחרת מאשר להיות אמריקאי או סיני?
אוקיי, okay. אז בוא נתחיל קודם כל ונבין באמת מה זה תרבות. אז תרבות, כשאנחנו מדברים על תרבות, אנחנו מדברים על איזושהי מערכת של סמלים, בעלת משמעות, שעוברת ככה מדור לדור בין החברים והחברות של אותה תרבות. ומה שחשוב, חשוב לענייננו, אותן משמעויות בסופו של דבר גם משפיעות על תהליכים פסיכולוגיים של הפרט. ועל זה אנחנו נדבר. אז אחד הראשונים שהתחיל לעסוק בכלל למפות תרבויות, זה חוקר שנקרא הופסטדה, והוא אמר שאפשר לאפיין תרבויות במדינות שונות לפי כמה ממדים. אוקיי? אז הוא דיבר על למשל על מרחק כוח, שהכוונה להיררכיה, האם התרבות היא תרבות היררכית, או שאנחנו קוראים לה ורטיקלית, או תרבות יותר שטוחה, הוריזונטלית, זה מימד אחד. מימד נוסף זה האם יש נטייה להימנע מאי ודאות בתרבות, מימד נוסף זה האוריינטציה לטווח ארוך, נגיד לעומת לטווח קצר, יש מחקרים שמדברים על תרבויות נשיות לעומת תרבויות גבריות, זה ככה מימד שהוא ככה בסימן שאלה, והממד
שהכי נחקר. עוד לפני שנגיע לממד שהכי נחקר, אמרת משהו ממש מעניין על האוריינטציה של זמן, ובעצם בין התייחסות לטווח ארוך וטווח קצר, וזה גם מסקרן אותי, כי אנחנו יודעים שאני מזכיר את ההגדרה של מיינדפולנס, לשים לב בהווה, נכון, לשים לב מתוך כוונה בהווה וללא שיפוטיות, אז האם אוריינטציה לטווח קצר או ארוך גם קשורה אולי ליותר כמה אני נוכח בהווה, לעומת כמה אני כל הזמן עסוק במה יהיה בעתיד?
וואי, זאת שאלה באמת מעניינת, אני לא חשבתי עליה אף פעם. בדרך כלל מדברים כזה, האם אני יותר דבק במסורת או לא? האם זה משפיע על הלך הרוח של הפרטים בתרבות הזאת? זו שאלה. אני חושבת שזה, בדיוק באתי למר, מה המימד שהכי הכי נחקר, אני חושבת שזה מימד שכמעט ולא קראתי עליו מחקרים. אבל זאת שאלה מעניינת, ששווה לחקור. באמת, האם הלך רוח של חברה כזאת שהיא באוריינטציה לטווח ארוך או לטווח קצר, יכולה להשפיע על מיינדפולנס של הפרטים בה? שאלה מעניינת. לא יודע.
אוקיי, אני יכול להגיד שאני כן זוכר ששמעתי על... אני כן זוכר ששמעתי על מאפיין אישיות של אנשים, אנשים שהם כמאפיין אישיות יותר נוטים להיות בכאן ועכשיו, לעומת אנשים שיותר נוטים להיות מתוכננים, ולחשוב כל הזמן על העתיד, ואז הם פחות נוכחים, לכל אחד יש כמובן את החלקים המיטיביים, הנוכחות בכאן אפשר, עכשיו מאפשרת לי הרבה יותר עושר, אבל אם אני לגמרי מתעלם מהעתיד למשל, אז אני יכול לעשות כל מיני טעויות בתכנון מאוד פשוטות, וההתנהלות שלי תהיה אולי פחות מיטיבה בסך הכל. אז לשניהם יש שני ממדים של האישיות שאנחנו רוצים להיות מאוזנים בהם. אני חושב שנדמה לי שכתרבות, אנחנו תרבות שנוטה להיות באמת ממוקדת בעתיד. ואז באמת אנחנו מפסידים המון מהנאה שיש בהווה, וזו עוד סיבה למה המיינדפולנס כל כך חשוב, שהוא מאפשר לנו לחזור להיות בהווה. אז בואי נמשיך לממד שבאמת אמרת שהוא הכי הכי מרכזי.
אז הממד שהכי נחקר עד עכשיו זה ממד של אינדיבידואליזם קולקטיביזם. אז וזה באמת עיקר המחקרים שלי, ועוד יש, וככה קצת בהצלבה עם הממד של פאוור דיסטנס של היררכיה. אז בואו רגע נדבר על, על אינדיבידואליזם קולקטיביזם, ואז נשלב אותו עם מימד נוסף שמשתלב במחקרים שלנו. אז אינדיבידואליזם קולקטיביזם, תרבויות אינדיבידואליסטיות, זה תרבויות ששמות את הפרט במרכז, הפוקוס הוא על הפרט, על המטרות שלו, על המאפיינים שלו, על השאיפות שלו, על התכונות שלו, על הייחודיות שלו, הנפרדות שלו מהחברה, מהסביבה. אינדיבידואל מופרד. זאת תרבות אינדיבידואליסטית. בתרבות קולקטיביסטית, הפוקוס הוא דווקא...
שרגע, אם ניתן אולי... רגע, אילה, אם ניתן דוגמה, אני חושב שהדוגמה הכי בולטת, ארצות הברית, ונגיד אפילו עוד יותר בניו יורק. מדמיינו את כל האנשים הסדרות שאנחנו רואים על ניו יורק, דוגמה מובהקת לאינדיבידואליזם.
נכון, ארצות הברית זאת התרבות הכי מובהקת כאינדיבידואליסטית, בהחלט, נכון? ותרבות קולקטיביסטית זה תרבות ששם הדגש הוא על הקשרים החברתיים, על הקשר שלי לאנשים בסביבה שלי, והמטרה, במקום שהפוקוס שלי יהיה על השגת המטרות האישיות שלי, כמו שאנחנו דיברנו באינדיבידואליזם, כאן המטרה המרכזית היא לחיות בהרמוניה עם הסביבה החברתית. אוקיי? זה הסיפור. עכשיו, אמרנו שתרבות משפיעה על המיינדסט של הפרטים, זאת אומרת, ההוויה החברתית, על איך, מה המטרות בחברה הזאת, להיות ייחודי או להיות בהרמוניה, להיות נפרד או להיות קשור, משפיע גם על תהליכי חשיבה של הפרטים. אז איך זה קורה? אז יש המון חוקרים שדיברו ממש על ההתחלה, על איך שזה קורה, יש חוקר שקוראו לו טריאנדיס למשל, שעסק בזה הרבה, אז הוא אומר, בגלל שאני כל הזמן, נניח בתרבות אינדיבידואליסטית, כל הזמן עסוקה בלהסתכל על החברה, אז גם המוח שלי מאומן בלהסתכל על הרקע, ולהסתכל על הקונטקסט. אוקיי? לעומת זאת, בתרבויות אינדיבידואליסטית, אנחנו מסתכלים על פרטים נפרדים. אוקיי? עכשיו, זה משפיע על ההוויה שלי כבן אדם בתוך סביבה חברתית, אבל זה משפיע גם על דברים אחרים, למשל לתהליכי עיבוד מידע. אז אומרים שלמשל עיבוד מידע של אנשים בתרבויות אינדיבידואליסטיות, זה עיבוד מידע יותר אנליטי. ועיבוד מידע של אנשים בתרבויות קולקטיביסטיות, זה עיבוד מידע יותר הוליסטי. לא ציינו מה זה תרבות קולקטיביסטית אופיינית, אמרנו מה זה אינדיבידואליסטית אופיינית. התרבות הקולקטיביסטית אופיינית, למשל, תרבויות אסיאטיות. אוקיי? יפן, סין, אוקיי? וכמובן גם ישראל. תמיד שואלים אותי על ישראל, אז אני אגיד שככה, המון 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 נתונים שאנחנו אספנו, כשאנחנו מודדים על המון 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 אנשים, מה האוריינטציה התרבותית שלהם, על הסקאלה של בין אינדיבידואליזם וקולקטיביזם, אנחנו רואים שישראלים זה מקרה מאוד מיוחד, שהם מקבלים ערכים מאוד גבוהים גם באינדיבידואליזם וגם בקולקטיביזם, אבל ב-80% ויותר מהמקרים, יותר אינדיבידואליסטים מאשר קולקטיביסטים. אוקיי? אז
יותר אינדיבידואליסטים מאשר קולקטיביסטים?
הישראלים, אם אני מודדת, כמה אתה אינדיבידואליסט? כן. זה טוב לנו מבחינה מחקרית, אני אספר בהמשך אם ככה יסקרן אתכם איך אנחנו עושים את המחקרים. אבל הישראלים יכולים לחשב... גבוהים גם באינדיבידואליזם, יש לנו תכונות כאלה שהן תכונות שמאפיינות אינדיבידואליסטים, כמו למשל החוצפה הישראלית, זו תכונה אינדיבידואליסטית, התעוזה זו תכונה, אבל מצד שני, מאוד חברותיים, מאוד קשורים לסביבה, אפשר לראות למה אנחנו מאוד קולקטיביסטים, נכון? המשפחה זה דבר מאוד מאוד חשוב, מאוד מרכזי, כאלה דברים. אז זה לגבי, אמרנו, אינדיבידואליסטים לעומת קולקטיביסטים, ואיפה ישראל במוקדמת.
אולי תתני כמה שאלות, ככה, בטח אם את זוכרת מהראש, ככה, כמה שאלות שמאפיינות אינדיבידואליסטים, לעומת כמה שאלות שמאפיינות קולקטיביסטים.
אז למשל, יש לנו שאלון כזה, וואי, צריכה להוציא אותו, כולו, אבל יש לנו שאלון כזה שאנחנו ממפים אנשים ככה בין אינדיבידואליזם וקולקטיביזם, זה לא שאלון שלנו, זה שאלון של חוקרים אחרים, שהוא ככה מתוקף ומבוסס, אז שאלה כמו למשל, בני מיון משפחה צריכים לדבוק אלו באלה, זה בזה. חשוב למשפחה להיות ביחד. זה, אם אני נוטה להסכים מאוד עם האמירה הזאת, זה אומר שאני יותר קולקטיביסטית. תחרות זה חוק הטבע, אוקיי? למשל, להגיד...
שזה מן הסתם יותר אינדיבידואליסטי.
נכון. יש אייטם כזה בשאלון, אם הקולגה שלי מקבל קידום, אני ממש ממש שמח בשבילו. עד כמה אתה מזדהה עם האמירה הזאת? ככל שאתה מזדהה, זה אומר שאתה יותר קולקטיביסט. חשוב לי מאוד להיות שונה וייחודי. אלה דברים. אוקיי? בניגוד. אז אם תרצה אחר כך, אני אתן לך את השאלון המלא, ואפשר ככה להעביר אותו.
לא, רק כדי קצת יותר להרגיש, השאלונים האלה, מהחדרים שאני מוצא בהם, שהם הרבה פעמים גם עוזרים לנו להבין את המושגים. גם למצוא את עצמנו, למקן את עצמנו, אבל גם להבין את המושגים, נכון, דרך השאלות, נכון, איך הם באים לידי ביטוי, נכון, ביומיום.
נכון, זו שאלה של, אחד השאלונים, זו שאלה ממש של 16 שאלות, ואפשר כל אחד יכול לעשות אותו, כמו שפעם היינו עושים במעריב לנוער, בחן את עצמך, כזה, אפשר,
כן,
לעשות. אז זה מימד אחד, זה מימד של אינדיבידואליזם קולקטיביזם, שהוא מאוד מאוד דומיננטי, והרבה נחקר עליו, ואמרנו ש... לחיות במקום שההוויה התרבותית אינדיבידואליסטית, לעומת קולקטיביסטית, משפיע למשל על איך אני מאבדת מידע, איפה תשומת הלב שלי מתמקמת. שאני רואה ציור, יש מחקר מאוד מפורסם שמראים תמונה כזאת של דגים בים, ושואלים אנשים מה אתה רואה, תתאר מה אתה רואה, אז האינדיבידואליסטים אומרים אני רואה דג גדול. והקולקטיביסטים אומרים, אני רואה מים, אני רואה עצות, אני רואה צמחים, תשומת הלב ככה יותר לסביבה ולהקשרים. וזה בגלל שהמוח מאומן לשים לב לקונטקסט, להקשר החברתי התרבותי. אז זה, חייבתי את הדוגמה הזאת.
רגע, זה מרתק. אני רוצה לצאת מרתק, כי מיינדפולנס אחד הדברים שאנחנו עובדים איתם הרבה, זה הקשב שלנו, ויכולת לכוון את הקשב. ואנחנו מכירים את זה שהאוטומט לאן הקשב הולך. אם אני אקח את זה רגע למקומות היותר אישיים, האם אתה נמשך להסתכל על מה שלא בסדר ועל החדשות הרעות, או שאתה נמשך להסתכל על הדברים שכן טובים בחיים שלך, כמה אתה מתמקד. ורוב האנשים נמשכים למה שלא בסדר, זה נקרא תאיית השליליות. אבל זאת אומרת, התרבות בעצם גם על הקשב שלי, מנגנון מאוד ככה עמוק בתוך המוח יחסית, זה לא, קשב הוא לא כמו דעות, אוקיי? הוא מנגנון שהוא לא מודע. זאת אומרת, התרבות בעצם מכוון את הקשב שלי, האם אני מתמקד בפרט, בדג הבודד, או שאני מתמקד בכל ה... במחל השלם, בתמונה השלמה, בכל, בלהקת הגים, במים עצמם.
נכון, אפילו בשיווק, נכון, אפילו בשיווק, כשמסתכלים על פרסומת, מראים שאנשים מסתכלים על פרטים שונים בפרסומת, אפילו כשמנתחים, שצרכנים וצרכניות ינתחו מוצר, יש, אלה שעושים עיבוד אנליטי התייחסו לתכונות של המוצר, ויש כאלה שיחפשו פשוט רמז כללי, לדעת, נגיד, איפה ייצרו אותו. Made in Japan כבר אומר לי משהו על המוצר, זה חשיבה יותר הוליסטית. חשיבה הוליסטית זה אומר שאיפה תשומת הלב שלי, האם בפרט או ברקע, בקונטקסט, אוקיי? בסוף נדבר על depend on the context שמצאנו, שמענו לא מזמן, יש לנו גם על זה מה להגיד, נחזור לזה, תזכור את זה, אוקיי? אבל זה גם משפיע על עוד דברים.
אוקיי, אני רוצה לחזור לנושא של קונטקסט.
כן, כן. אז הקולקטיביסטים שמים לב לקונטקסט. אבל לקונטקסט לא רק, אנחנו עכשיו ראינו דוגמה פיזית, נגיד בציור, או בתכונות של, של משהו, של איזה אובייקט, נכון? זה כמובן גם הקונטקסט החברתי. אני שמה לב יותר לנורמה. קשובים יותר לנורמה. קשובים יותר לדעות של אחרים. אוקיי? מתאימים את עצמם לדעות של אחרים.
פחות שים דגש על מה אני רוצה, מה חשוב לי, ויותר על מה ישרת את המשפחה, מה חשוב לקהילה, יותר קונפורמיסטים, יותר לעשות משהו יוצא דופן הוא הרבה יותר מפחיד. אוקיי.
נכון. אז יש לנו מאמר עם שרון שביט והייזל מרקוס, חוקרות מארצות הברית מאילינוי ומסטנפורד, שהכותרת שלו זה Preferences don't have to be personal. שהעדפות לא חייבות להיות אישיות. שאנחנו אומרים שעמדות בתרבות המערבית, האינדיבידואליסטית, המסורתית, הם, העמדה שלי זה העדפה האישית שלי, זה מה אני רוצה. ואנחנו טוענות שבתרבויות שהן לא תרבויות מערביות אינדיבידואליסטית, העמדה לא חייבת להיות העמדה או העדפה לא חייבת להיות העמדה האישית שלי, אלא אני כל הזמן מוזיקית, מתאימה את עצמי לקונטקסט שבו אני נמצאת. עכשיו, אנחנו עושים את זה, הקולקטיביסטים יעשו את הדבר הזה בצורה מאוד, בגלל שהם ככה, הם נולדו לתוך זה והם מתומגלים, הם עושים את זה בצורה מאוד אוטומטית. זה לא שאני צבועה ואני באופן מודע עורכת את הדעה שלי לקונטקסט ומתאימה, ואני אומרת, אבל לא באמת מאמינה בזה, עושים את זה בצורה אוטומטית, אינטואיטיבי, בלי לחשוב, בלי להשקיע בזה מאמץ, וזה באמת העמדה הכנה שלי, פשוט בקונטקסט הזה. טוב, הגענו לדבר על הקונטקסט, אוקיי? פשוט אני באמת מאמינה.
בהקשר הזה, ככה אני חושב.
בהקשר הזה, ככה אני חושבת.
אבל אני רוצה להגיד, אני רוצה להוסיף, שגם העמדה של האינדיבידואליסט, שזו העמדה שלי, ואני פיתחתי אותה, ואני עומד מאחוריה, בעצם מה שאת ככה אומרת, וקצת שמה סימן שאלה, זה שמאחורי זה שזו העמדה שלי ואינדיבידואליסטית, יש תפיסה תרבותית, חברתית, שקיבלתי מתוך זה שאני חי בתוך החברה שלי, שצובעת איזה מין עמדה אינדיבידואליסטית תהיה לי באיזשהו מובן, ומה שאני חווה כעמדה אינדיבידואליסטית, היא אולי פחות אינדיבידואליסטית ממה שידמה לי, כי בעצם בהשראת התרבות שלי, שמכוונת אותי לתפיסה אינדיבידואליסטית, וגידלה אותי לתפיסה אינדיבידואליסטית.
כן, אז יש את הדבר הזה שקוראים לו, יש גם כן מאמר אחר של, נדמה לי של איילה רוביו, שהיא חוקרת ישראלית שכרגע נמצאת במישיגן, נדמה לי מאמר שלה, שהכותרת שלו זה unique like everybody else. אוקיי, הם רוצים להיות ייחודים, אבל הם כן מושפעים. אבל אצל האמריקאים השאיפה היא על ה-uniqueness, ועל לא בהכרח להתאים לקונטקסט. ואם יש התאמה לקונטקסט, זה לא אינטואיטיבי, זה לא אוטומטי, זה דבר מאוד מאומץ, זה לא באמת האמיתי. אוקיי?
אבל מה שאני אומר שהשאיפה ל-uniqueness היא באיזשהו מובן, לא באמת שלי, אלא קיבלתי אותה מהתרבות. השאיפה שלי להיות מיוחד,
זה הלך רוח שעבר.
היא בעצם לא באמת בחרתי בה, אלא היא השראה לא מודעת תרבותית.
נכון, נכון, זה הלך רוח, זה מיינדסט כזה שקיבלתי אותו מאיך שגדלתי. אוקיי? אז רוצה אני אגיד הערה על הסיפור של depends on the context?
כן,
למה זה היה מאוד מפתיע לשמוע את נשיאות האוניברסיטאות האמריקאיות להגיד depends on the context? משום שזה בניגוד לקוד התרבותי האמריקאי, ולכן זה נשמע לא אותנטי. כשאין אומרות זה תלוי בקונטקסט, אז הוא... מי ששמעו את זה יודעים שהם לא באמת התכוונו לזה, כי עמדה בתרבות האמריקאית לא תלויה בקונטקסט. היא צריכה להיות יציבה ועקבית לאורך זמן, אני צריכה לדבוק בה. אני לא יכולה היום לאהוב משהו ומחר לא לאהוב אותו. הציפייה היא שאני תמיד אהיה עקבית. זה התפיסה המערבית. במקומות אחרים זה כן יכול להיות דיפנד זון מקומות, לא באמריקה, באוניברסיטאות המאוד אינדיבידואליסטיות האלה, ולכן זה נשמע לא אותנטי, וגם להיות לא אותנטי, זה גם במרכאות עבירה תרבותית בתרבות האמריקאית, כי אתה צריך להיות אותנטי, אתה יכול להיות ייחודי, אתה יכול להיות מה שאתה רוצה, אתה לא צריך להתאים את עצמך, ולכן זה גם, זה פעמיים, עבירות תרבותיות, ולכן זה נשמע לא אמין, ולכן כמובן שכל האש שזה משך היה צפוי. אז זה ככה, במאמר מוסגר.
אוקיי, מעניין. אוקיי, זה באמת משהו ככה מפתיע. זאת אומרת, אני חייב להגיד שאני הסכמתי עם האמירה שזה תלוי בהקשר.
נכון.
והדברים שלהם, כשאני הסכמתי איתם לגבי ההקשר שהם שמו.
כן.
אני הסכמתי עם האמירה שהכל תלוי בהקשר ותגובתיות וכולי, הכל תלוי בהקשר, רק לא הסכמתי עם ההקשר שהן טענו שיש. אני חושב שאני, אנחנו חווים את הדברים פשוט בהקשר אחר, ובו וכך תופסים אחרת את המציאות. זאת אומרת, אני אפילו אגיד שגם בגישה של המיינדפולנס, דברים נוצרים תוצאה מתנאים ונסיבות, כלומר בתוך הקשר, כל דבר קיים רק בתוך הקשר, ולפעמים חוסר המודעות להקשר היא באמת סוג של חוסר מודעות, שמייצרת תגובות לא מותאמות, לא בריאות, גם מה שאנחנו מדברים עכשיו, הסיבה שאני מביא את זה לפודקאסט, שעוסק במודעות, בהתפתחות אישית ומיינדפולנס, כי זה מרחיב בעצם את להבין את ההקשר שבו אני חי, את עצמי בתוך ההקשר שאני חי בו, ואיך אני חושב שאולי זה לא באמת האמת האותנטית שלי, כן, הרצון שלי למיוחדות, יכול להיות שהוא לא דבר אותנטי שלי, אלא פשוט משהו שקיבלתי בצורה לא מודעת מהחברה, ואני משלם עליו גם מחירים. אז רציתי באמת לשאול אותך קצת על הציר הזה, כי נדמה לי שגם לאינדיבידואליזם וגם לא לקולקטיביזם, לשניהם יש צד מואר, צד מועיל, מיטיב, גם ברמת הפרט וגם ברמת החברה, ולשניהם גם יש צד אפל, או חסרונות משמעותיים, גם, שוב, גם ברמת הפרט וגם ברמת החברה. אז בואי נדבר רגע על זה, על היתרונות והחסרונות של כל אחת מהמיינדסטים האלה.
אוקיי, אז בואו נתחיל ככה, מבחינה רגשית, לפחות ממה שעד כה ידוע, הנושא של רגשות ותרבות התחיל מאוחר יותר ממחקרים על עיבוד מידע וכן הלאה, אבל אנחנו כבר בתוך זה. אז יש מחקרים שמראים שמבחינת בריאות הנפש, למשל, הישנות של מקרים של סטרס ומוד דיסאורדר בתרבויות שונות, ככל שהתרבות היא יותר אינדיבידואליסטית, יש יותר מקרים של סטרס ומוד דיסאורדר. ככל שהתרבות יותר, שהמדינה הכי עם המקרים הרבים ביותר, זה ארצות הברית, הכי אינדיבידואליסטי, והגרף המחקר הזה מראה ירידה, 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 עד שמגיעים לקצה השני של הקולקטיביסטים, שזה ישראל, שם הם מופיעים, וסין. אוקיי? הכי פחות, באותו מחקר. אז זה אפקט אחד. אפקט אחר זה למשל, שהוא גם קשור לסיפור הזה של ראייה הוליסטית. ראייה הוליסטית...
אז רגע, אני אתן לזה כותרת שבעצם קולקטיביסטים יותר מאושרים, או פחות סובלים לפחות. זה בעצם מה שאתה אומרת.
קולקטיביסטים פחות סובלים. למשל, נכון, יש יותר תמיכה חברתית, נכון, פחות בדידות. מעגל שכזה, נכון? גם חברה, אגב, אפשר להגיד מאיפה נוצר, למה חברה נהיית קולקטיביסטית, בגלל הצורך, נגיד, מעמדות סוציו-אקונומיים נמוכים יותר, הם יותר קולקטיביסטים, כי הם צריכים אחד את השני. נכון? אז זה מין מעגל כזה. צריך תמיכה, אם יותר קולקטיביסטים, יש יותר תמיכה. ואם יש יותר תמיכה, אז יותר מאושרים. חוסן גדול יותר, רואים את המשמעות של חוסן חברתי, שאנחנו רואים עכשיו, נכון? אוקיי, אז זה דבר אחד. דבר שני, זה, התחלתי לדבר קודם על הסיפור של ראייה הוליסטית. ראייה הוליסטית, זה אמרנו, זה לשים לב לרקע, וראייה הוליסטית גם מאפשרת לאנשים לחיות עם סתירות. נכון? אמרנו, למשל, על עמדות.
אוקיי, זה מרתק ומרתק. מיוחד, אז בואי תסביר את זה רגע.
אוקיי, אז מה זה לחיות עם סתירות? או מה שזה, לפעמים קוראים לזה חשיבה דיאלקטית. מה זה לחיות עם סתירות? אני, לחיות עם סתירות זה אומר שאני יכולה לאהוב משהו וגם לא לאהוב אותו, בו זמנית. או אני יכולה לחיות עם רגשות מעורבים. אני יכולה גם להיות עצובה וגם להיות שמחה. האם אנחנו יכולים להיות גם עצובים וגם שמחים? אוקיי. היכולת להכיל רגשות סותרים, למשל, זה גם אלמנט מאוד חשוב בחוסן של אנשים, בחוסן נפשי של אנשים. נכון? עוד פעם להיות מומחים גדולים לבריאות הנפש כדי להבין את זה, אבל אתה בטח יכול, נכון?
כן.
וזה דבר שהוא מאוד...
זה חלק מגמישות מוחית.
נכון. אז ראייה הוליסטית מאפשרת את זה, ולכן זאת יכולת טובה. היא מאפשרת רווחה נפשית, אישית, אוקיי? יין יאנג, נכון? השחור לבן, נכון?
נכון. האין והיאנג. זה יכולת להכיל גם וגם. זה האמת שזה ממש האין והיאנג.
זה, זה. זה בדיוק זה.
של...
אז זה
ואת אומרת גם מאפשרת להכיל אפילו... להכיל דעות הפוכות ושונות.
כן, זאת הטענה שלנו.
אני יכול במקום אחד, בהקשר אחד, להיות בדעה אחת, ובהקשר אחר בדעה אחרת.
או בו זמנית. אני יכולה כלפי משהו להגיד, וואלה, אני מאוד אוהבת אותו, ואני גם מאוד צולט אותו. אני מאוד בעדו, ואני גם מאוד נגד. הדברים הם לא כאלה קיצוניים. הקיצוניויות, הן יותר בעייתיות. בוא נגיד ככה. אז זה
רגע, אבל אני רוצה לשאול אותך פה משהו. את אומרת, אבל נגיד אני מדמיין לעצמי, שתוהה, חברות פונדמנטליסטיות. האם הן לא דווקא נוטות להיות חברות יותר קולקטיביסטיות? זאת אומרת, בטח הפונדמנטליזם האיסלאמי. אני מתאר לעצמי שהוא מאוד קולקטיביסטי, ודווקא לא כל כך, לא בטוח כמה הוא מאפשר גם וגם.
זאת שאלה טובה, אני לא יודעת. אני לא יודעת, אבל אני אגיד לך מה אני כן הייתי משערת. אמרנו שיש כמה מימדים, נכון? אז אני חושבת למשל ששם נכנס עוד מימד, וזה הנושא של ההיררכיה. נגיד אם אני משווה את ישראל וסין, נתחיל במשהו שאנחנו קצת יותר מכירים, ישראל והמזרח הרחוק, גם אנחנו קולקטיביסטים יותר מאשר אינדיבידואליסטים, וגם הם יותר קולקטיביסטים מאשר אינדיבידואליזם, ובכל זאת יש הבדל בין סוגי הקולקטיביזם, הקולקטיביזמים. אנחנו קולקטיביזם עם חברה יותר שטוחה, לא היררכית. והחברות האסיאטיות, סין, יפן, חברות מאוד היררכיות, וזה מוסיף עוד לחץ, עוד אלמנט של סטרס. אז יכול להיות שזה מימד שמתבסף במקרים האלה. לא יודעת, לא יודעת.
וככל שיש פחות היררכיה, אני מתאר לעצמי שיש יותר יכולת להכיל, אני מנחש, ככל שיש פחות היררכיה, ככה שיותר יכולת להכיל מגוון דעות או גמישות כזאת.
שאלה מצוינת.
כן, או שדווקא לא.
אני בהתחלה חשבתי, המחשבה הראשונה שלי על סטרס, זה שאם, אוקיי, אם יש היררכיה, אז אני רוצה למצוא את המקום שלי בהיררכיה, שזה שלעצמו מלחיץ, ואני גם צריכה לתת דין וחשבון בהיררכיה, יותר מאשר כשההיררכיה שטוחה. אז זה אלמנט נוסף שמוסיף סטרס. האם זה משפיע על מגוון דעות? אני חושבת שכן, אני הייתי משערת שכן. אני לא יודעת אם יש נתונים על זה, שווה לבדוק. אבל הייתי נשארת שכן. עושה לי ספר שכן.
אוקיי.
אז אם נחזור על ה-bright וה-dark sides של קולקטיביזם ואינדיבידואליזם, אז הנה, אז אנחנו רואים שבחינה נפשית, לפחות מהבחינות של היכולת שהיא להכיל רגשות מעורבים, הקולקטיביזם לוקח. מה לגבי ויסות רגשות? יכול שיהיה לווסת רגשות. איזה תרבות יותר מאומנת? אנשים באיזה תרבות יהיו יותר מאומנים לווסת רגשות?
אני מנחש קולקטיביסטים. אני צריך להתאים את עצמי לסביבה ולווסת את הרגשות שלי, שיתאימו למה שמתאים לסביבה. ואם אני אינדיבידואליסט, אז לפעמים אפילו אנחנו אפילו רואים תפיסה לפעמים מוטעת של אינדיבידואליזם בעיניי, של אני צריך לבטא את כל הרגשות, ואם אני כועס, אני צריך לצרוח ולצעוק, כי ככה אני עכשיו, וזה האותנטי שלי עכשיו, נכון? והתעלמות, כן, הקצה של אינדיבידואליזם מתעלם מהבן אדם מולי, באיזשהו מובן.
נכון, אני מסכימה מאוד. זה גם מה שאני חושבת, ובאמת יש מחקרים שמראים שקולקטיביסטים יותר, נוטים יותר לביסות רגשות מאשר אינדיבידואליסטים. נכון. אני פחות מסתכלת פנימה. האינדיבידואליסטים יותר מסתכלים פנימה על הרגשות שלהם. יותר מרכזי. אוקיי? אבל זה מזכיר לי ככה, אז שוב, לא על ה-bright side וה-dark side, אבל אם כבר מדענו בזה, אז יש לנו מחקר. עכשיו שאנחנו מדברים על איזה סוגים של רגשות משפיעים על העמדות שלי. אנחנו יודעים שרגשות, זה מחקרים כבר עתיקים יראו, איזה קלאסיקות. שכשאני שמחה, אני אוהבת דברים יותר. אני אוהבת יותר את הקפה שלי, אני אוהבת יותר את הטלפון שלי, אני אוהבת יותר את האנשים שאני, כשאני שמחה, הכל נראה יותר טוב, נכון? כשאני עצובה, הכל נראה פחות טוב. אוקיי? אז זה מחקר שנעשה בתרבויות המערביות, ובאמת יש הרבה עדויות לזה. ואנחנו, בפרויקט שאנחנו עובדים עליו בשנים האחרונות, ביחד עם שרון שביט, והייזה מרקוס מראים שזה תלוי אבל איזה סוג של רגש. אז קודם כל, יש רגשות שהם רגשות אישיים שלי, שהם נובעים בגלל משהו שקרה לי. אוקיי? והם באמת ישפיעו יותר על האינדיבידואליסטים, אבל לא על קולקטיביסטים. אבל יש רגשות שהם קשורים לא למה שקרה לי, אלא רגשות קולקטיביסטים. למשל, עכשיו אנחנו יכולים לדבר על, נגיד, על טראומה קולקטיבית. נכון? עכשיו שאנחנו שואלים אנשים מה שלומם, אז אומרים לך, באופן אישי אני בסדר, אבל באופן כללי אני על הפנים. כזה. אז יש את ההבחנה בין הרגש האישי שלי והרגש הקבוצתי או הרגש הקולקטיבי. אז אנחנו טוענו...
ואני חושב שזה שאנחנו כל כך... חווים עכשיו רגש, כן, הכל, זה בדיוק עדות, זה שאנחנו חברה קולקטיביסטית.
נכון.
אוקיי? אם היינו חברה מאוד אינדיבידואליסטית, יכול להיות שזה היה פחות, זה היה פחות משפיע על אנשים. גם היו פחות מתגייסים מצד שני לעזור, כן, כל האינסוף התגייסות שאנחנו רואים, היא חלק מהצד המאוד חיובי של הקולקטיביזם.
נכון. אז הטענה שלנו שהרגש הקולקטיביסטי ישפיע יותר על ה... בתרבויות הרגש הקבוצתי ישפיע יותר על החברות, על התרבויות הקולקטיביסטיות ופחות על האינדיבידואליסטיות, ויש לנו קצת ממצאים שמאשרים את זה, עוד לא פרסמנו את זה, אבל יש לנו כבר עדויות לזה. נכון? ועכשיו, הנה, זו דוגמה מצוינת. והייתי חושבת שגם היכולת להבחין בין הרגש הקבוצתי לרגש האישי, כי אני יכולה להכיל, שאני יכולה להגיד, תשמע, ברמה האישית אני בסדר, ברוך השם, אבל ברמה קבוצתית, על הפנים. ועדיין אני יכולה לשום, לקום בבוקר, מגיד סדר, תודה לאל, קמתי בבוקר וזה, אז אני יכולה להבחין בין השניים, או הפוך.
ופה אני רוצה את השערה שדווקא זה קורה, אנחנו ככה בישראל, כי יש גם אינדיבידואליזם גבוה וגם קולקטיביזם גבוה. אוקיי? כאילו, אני מתארת לי שחברה שבה היה אינדיבידואליזם נמוך, אז בכלל... הייתי רק ברגש הקבוצתי, או הרבה פחות, הרבה יותר ברגש הקבוצתי, וגם לא הייתי יכול לעשות את ההבחנה, אבל בכלל לא היה כל כך מקום לרגש האישי בתוך החוויה הזאת. ניחוש כזה.
נכון, נכון, בא לי לרשום את זה, כי לא היה לו מחקר.
תשמעי, נראה לי שתקופה הזאת היא נותנת לכם הזדמנות לעשות מחקרים...
מלא רעיונות
למחקרים ככה עדכניים, כאן ועכשיו.
כן. אז אנחנו רואים שיש לא מעט צדדים טובים להיות קולקטיביסטי, ואפשר, האמת היא שכשאתה קורא את הספרות, באמת ההרגשה, התחושה ממה שרואים בספרות, שבאמת עדיף להיות קולקטיביסטי.
את אומרת, כאינדיבידואליסט עדיף להיות קולקטיביסט, זה מין פרדוקס כזה.
כן, כאינדיבידואל עדיף להיות קולקטיביסט, כן, נכון. בכל זאת, אבל...
ומה מחיר שזה באמת?
אפשר לחשוב על דברים מאוד מלחיצים בלהיות קולקטיביסט. למשל, אתה צריך כל מה לשים לב לנורמה. יכול להיות שבדיד אתה, יש לך מחויבות חברתית עכשיו, אני יודעת מה, אתה מרגיש שאתה מחויב להתנדב וזה, אבל וואלה, באופן אישי זה לא כל כך מוצאים לך, ואתה נאלץ לבדל את האישי שלך לטובת הכלל. יכול להיות שזה לא תמיד
אני אקח מזה את זה, איך להגיד, כשזה מתאים לי, אז אני חושב שהרבה פעמים הוויתור של הקולקטיביסט, הוא נעשה דווקא בלי, באיזשהו מובן, בלי לשלם מחיר רגשי. אבל נכון. אני מתאר לעצמי שגם אצל הקולקטיביסט, יש ויתורים שהם כבר דורשים ממנו מחיר אישי כבד מדי, אוקיי? ומין קו עדין כזה, וברגע שאני נדרש לשלם מחיר אישי כבד מדי, אז אני מתחיל לשלם, אז הקולקטיביזם פוגע בי. זאת אומרת, עם חברה קולקטיביסטית שיש בה חוסר שוויון בין גברים ונשים, כמו הרבה חברות מסורתיות בסופו של דבר, כל עוד האישה חיה בתוך זה, מבחינתה, זה כמו מים, ככה זה צריך להיות, היא בכלל לא יודעת שיש אפשרות אחרת, היא משלמת מחיר על זה מסוים, על זה שאין לה חופש, אבל היא לא רואה את זה שהיא משלמת, היא לא מודעת לזה, ולכן המחיר הרגישי אולי אפילו נמוך יותר, אבל ברגע שנפתחת המודעות לאפשרות לחיות אחרת, והפער הוא מאוד מאוד גדול, אז אני מתאר לעצמי שפתאום המחיר הרגשי והדרישה לשינוי גדלה, ואז מתחילים להיות הסדקים בקולקטיביזם, שהוא פתאום אני מרגישה שהוא מרגיש מופנה נגדי. זאת אומרת, אני חושב שכשאתה בחברה קולקטיביסטית מאוד טוב לך אם אתה אדם אופייני, פחות או יותר, אם אתה בתוך הנורמות. אבל ברגע שאתה יצאת באיזשהו מובן מהנורמה,
יש לזה מחיר.
באיזשהו ממד, אז יש לזה מחיר. יש לזה מחיר מאוד גדול. זאת אומרת, אני חושב שהחלק מהמקום של האינדיבידואליזם, כמו שאמרת, הנועזות, המוכנות לעשות דברים אחרת, המוכנות להיות מיוחד, המוכנות לגלות דברים. אני אפילו חושב, שוב, בהקשר הוראת שר של מיינדפולנס, היום, כולם עושים מיינדפולנס ומדיטציה, אז זה הפך להיות משהו שבנורמה. אבל לפני 20 שנה, זה היה כאילו נתפס כקאט, דברים כאלה, כמשהו מסוכן, לא מובן, מחוץ לגבולות של הנורמה הקולקטיביסטית שלנו כחברה, ואז אנשים שרק מי שהיה לו חוש אינדיבידואליסטי, יכול היה ללכת לעשות את זה, כי זה היה להעז ולצאת מגבולות הנורמה הקולקטיביסטית.
יפה.
זה רק ככה היבט הכי קטן, אני חושב, מבין החיים, כן, אני מביא את זה כדוגמה שקטנה מאוד, אני מתאר לעצמי. שוב, זה קצת מתוך ההבנה של מה שאני מבין ממך, של המושגים הללו.
כן. הזכרתי קודם את הנושא של להתנדב וזה, וזה הזכיר לי עוד מחקר, שקשור לדבר שככה מין אמונה רווחת כזאת. נכון, תמיד אומרים שלעזור לאחרים, שאני עזר לאחרים, זה עושה אותי יותר מורשע. נכון? כי אתה
אמירה, אפילו יש
הנתינה מעשירה אותי.
כן, נתן אנשים תרגול, להתנדב, לעזור לאנשים אחרים.
יפה, אז זה דבר שמאוד מבוסס בספרות, שככל שאני עוזר לאחרים, אני מורשע יותר. אז יש לנו מחקר עם מירב וייסידי, שסיימה אצלי דוקטורט, שהיא מראה שהדבר הזה, האפקט הזה של עזרה על עושר, הוא נכון בתרבויות מערביות אינדיבידואליסטיות, אבל לא בתרבויות הקולקטיביסטיות הלא מערביות. יש לה סדרה של מחקרים שהיא מראה את זה, אנשים קולקטיביסטים לא יותר מאושרים כשהם נותנים לאחרים. הם מאושרים באותה מידה, הם יותר מאושרים מהאינדיבידואליסטים, אבל זה לא משפיע עליהם. כי הם לא עושים את זה בשביל להיות מאושרים. הטענה במחקר הזה, מה שמרם אומרת, שאינדיבידואליסטים, כשהם עוסקים בנתינה, בפעילות פרו-חברתית, בלעזור לאחרים וכן הלאה, הם עושים את זה כדי להיות יותר מאושרים. כי הם ממוקדים בעצמם בעצם, זאת נתינה, זה נקרא, זה אלטרואיזם שהוא לא טהור. אוקיי? הם נותנים כדי להיות מאושרים, אז באמת הם יתנו והם יהיו יותר מאושרים, אבל קולקטיביסטים עושים את זה בצורה מאוד אינטואיטיבית, בכלל בלי מחשבה, בטח בלי מחשבה על עצמם, if anything, הם חושבים על האחר. אז זה לא מעלה את האושר שלהם,
אוקיי.
אבל בבייסליין הם יותר מאושרים מהאינדיבידואליסטים, אז תפר על זה.
מעניין, כי אני, אחת הפרשנויות שלי, התחלנו קצת לדבר השתתף בקורס, אני גם יודע שיש לך רקע במיינדפולנס, ולמד בעבר עם ג'ק קורנפילד, שהוא אחד המורים שאני, כך סיפרתי, שאני מאוד מאוד אוהב את הספרים שלו, ואת השיעורים שלו, שהקשבתי להם. אז אני אחת הפרשנויות שלי למיינדפולנס בהקשר הזה, וגם קצת אני חושב לתרגולי נדיבות ונתינה, שמיינדפולנס, בחברה אינדיבידואליסטית, אני חושב שהוא קצת מחבר אותנו למקום, לממד הקולקטיביסטי בחיים שלנו. והוא פרדוקסלי, כי מצד אחד זה תרגול שאני מאוד עם עצמי, ממוקד בנשימה שלי, בשקט שלי, כל אחד עושה זה עם עצמו. אבל אנחנו גם יודעים שמיינדפולנס מפתח אמפתיה, מפתח את היכולת שלי לראות אחרים. ומחקרים מראים ש... מחקר שאני זוכר, אנשים שעשו קורס מיינדפולנס יותר נוטים לעזור לאנשים אחרים, שמים אנשים בתור למרפאה, או תור לדואר, ומגיע מישהו שרואים עליו שהוא נכה וקשה לו, האם תקום כדי לעזור, כולם שחקנים חוץ מהנסיין, ומחקרים מראים שאנשים שלמדו מיינדפולנס, יותר קמים, במילי פי שלוש, זאת אומרת, הבדל משמעותי, מלי 50% לעומת 15% יותר קמים ביחס לאנשים שלא למדו, ואני מניח שזה גם סוג של מאפיין של חברה קולקטיביסטית, אז מיינדפולנס הוא,
נכון.
הוא משחק בצורה מאוד עדינה על הציר הזה, כי הוא נתפס כמשהו הכי אינדיבידואליסטי, אני עושה את זה לעצמי, אבל מתחת השטח יש ערכים מאוד קולקטיביסטיים של להיות שותף, להיות שייך, כן, להרגיש שייכות לחברה שלי, להרגיש שייכות לאנשים, מרגיש שייכות, אהבה לאנשים, ואכפתיות לאנשים, שזה ערך מאוד קולקטיביסטי.
נכון. מאוד מסכימה, אני חושבת שאמרת את זה מאוד יפה, ואפילו פתרת לי איזה משהו שהיה לי בראש, כי באמת אני חושבת שמיינדפולנס, כמובן, אנחנו יודעים שהוא מתבסס על תורות, הבודיזם, זו תורה מאוד קולקטיביסטית, ראייה הוליסטית, כל המאפיינים שדיברנו על תרבויות הלא מערביות, ובאמת תמיד אמרתי, אבל איך זה, שבמיינדפולנס בעצם אני יושבת עם עצמי, וכל כך מקדישה כל כך הרבה זמן רק לעצמי פה. ככה היה לי מין
איך בתרבות כל כך קולקטיביסטית נתנו מקום למשהו
שהוא... אני כל כך מתעסקת ברוגע האישי שיש...
כן.
מה ההתעסקות הזאת? הפוקוס הזה כל כך בעצמי, שאני בעצם אמורה להיות כל כך embedded, כל כך מוטמעת באיזה... אבל איך שאמרת את זה, זה נשמע לי, זה ככה קצת פותר לי את הסוגיה הזאת, כי זה באמת אימון להיות קולקטיב, אימון, שכאילו אני יוצא מתוך עצמי כדי להיות יותר קולקטיביסטית, ובאמת כל שאר הדברים הם יותר... יש הסיפור הזה שאני לא יודעת עליו מספיק, אבל אולי אתה יכול להעיר אותו, זה הסיפור של אגו, האגו במיינדפולנס. אגו זה דבר מאוד אינדיבידואליסטי, נכון? וכאילו להיות ללא אגו, נכון? מדברים על זה בבודיזם?
אז אני חושב שלא הייתי אומר שמדברים בדיוק על להיות ללא אגו, מדברים על שלושה, במקום נקראים מזהמים של התודעה, שזה השתוקקות, הרצון שיהיה לי, הרצון לעוד ועוד, בא לי, אני רוצה, שזה כמובן משהו סופר אינדיבידואליסטי, אוקיי? הוא מנגנון מאוד מאוד בסיסי, אנחנו יודעים שבמוח, כאילו, זה באמת אחד המנגנונים הראשונים, כל מערכת התגמול שלנו במוח, הדופמין, קשור לאני רוצה להשתוקקות הזאת. מדברים על דחייה, על התנגדות, על אני לא רוצה, מה שיש עכשיו כאן זה לא בסדר, ועל בורות, חוסר מודעות, חוסר מודעות בעצם להשתוקקות ולדחייה ולמה שלומי ומה קורה, שאני כתוצאה מחוסר מודעות אני מגיב באופן אוטומטי, אוקיי? וכשמדברים על חופש במיינדפולנס. שוב, המונח של אגו הוא פשוט מונח מאוד מאוד חדש סך הכל, הוא מונח של פרויד, וכשאנחנו מדברים על המקור של המיינדפולנס, זה מה שלימד הבודה לפני 2500 שנה, המונח אגו לא היה קיים לפני 2500 שנה. אז כשהוא מדבר על חופש במובן מסוים, הוא מדבר על חופש משלושת אלה. זאת אומרת, חופש משתוקקות, שאני לא מנוהל על ידי זה שאני רוצה ובא לי, אלא אני יכול, ובמקום משתוקקות, אני, מה שמפעיל אותי זה חמלה. כשאני משחרר, מסוגל להרפות מהשתוקקות, מה שמתעורר זה דווקא החמלה, הנדיבות, אוקיי, נדיבות וחמלה. כשאני מסוגל לשים לב, להיות חופשי מהצייה, מההתנגדות לכל מה שיש, אז יכולה להיות קבלה, נכונות להיות עם מה שיש, קבלה למה שיש. ומול החוסר מודעות, זה שוב לפתח את המודעות בכאן ועכשיו. ובפירוש, גם כשהבודה מדבר על האיכויות שמובילות להערה, נגורמים להערה, אז יש שם איכויות שהן יותר אישיות כמו ריכוז ותשומת לב, אבל יש שם נדיבות ויש שם חמלה, אוקיי? כאיכויות מרכזיות. זאת אומרת, בן אדם שהוא רק שקט ורגוע, אבל בלי חמלה, בלי באיזשהו נכפתיות לאחרים, הוא לא הגיע לסוף הדרך בתפיסה הזאת, הוא לא, מה שנקרא, מואר, אוקיי? התפיסה היא שחמלה היא חלק, כן, האכפתיות לאחרים, היא חלק בעצם מהותי מהדרך, וגם אם התרגולים הבסיסיים הם כאילו יותר בתוך עצמי, הם מאפשרים בעצם את הוויסות הרגשית, את המודעות למה מפעיל אותי, המודעות למערכת התגמול וההתנגדות חייה, אני אגיד, זה מערכת האיום, אוקיי, מערכת הסטרס במידה מסוימת, אוקיי? אז מודעות למערכות האלה והיכולת להניח להן, שהם לא ינהלו אותי, להרגיע אותן. וזה מאפשר את הוויסות הרגשי שאני זקוק לו. וגם בודה הזמין את התלמידים שלו, באיזשהו מובן, גם את הוא לימד אנשים שחלקם אמר להם, תמשיכו להיות אנשים רגילים, ותחיו בתוך החברה שלהם, ורק תחיו חיים טובים יותר ומאושרים יותר בתוך החברה שלהם, אבל הוא כן הזמין אנשים להיות נזירים, וללכת לקצה, כן? ולכאורה נזירות נתפסת כדבר הכי אינדיבידואליסטי. זאת אומרת, אני עוזב את כל החברה, את כל החובות שלי, והולך להיות נזיר, אבל אז מסתבר שמרכיב מרכזי בזהות הנזירית זה הסנגה, הקבוצה, ונזיר חי בתוך קבוצה, גם עם קשרים לקהילה, יש כל מיני חובות של נזיר כלפי הקהילה, אבל גם חיים בתוך הקבוצה, ואפילו שוב בבודיזם הרבה אומרים תודה על המורה, תודה על הדרך, ותודה על הקבוצה, על הסנגה, על הקהילה שאני חלק ממנה. ויש משפט של הבודה ששואלים אותו, האם חברות רוחנית, האם להיות חלק מקהילה, מחברות רוחנית, זה חלק מהדרך הרוחנית, והוא אומר, חברות רוחנית זה לא חלק מהדרך הרוחנית, זה כל הדרך הרוחנית.
וואו, אז זה אוקיי, ממש...
זאת אומרת, הוא עוד יותר מדגיש את החברות של קהילה, וההתפתחות שלי, ובחיים שלי.
אז באמת אפשר לראות מכל הדברים שאתה אומר, ואמרת את זה קודם, אפשר לראות יותר ויותר, איך שהמיינדפולנס זה באמת טיפוח של קולקטיביזם. בכל היבט כמעט, בכל ההיבטים שאנחנו מכירים, מיינדפולנס, למרות שבאמת אני, כמו שאמרתי לך קודם, שככה לא היה קשה לי להבין, אבל אני מבינה, אני יושבת עם עצמי, אבל אני מטפחת את הקולקטיביסטית שלי. זה מאוד יפה לראות. עכשיו, מדברים הרבה נכון על חמלה ואמפתיה, כשמדברים על רגשות קולקטיביסטיים, אבל חשוב לזכור שגם יש רגשות שליליים שהם מאפיינים קולקטיביסטיים, ודווקא פחות אצל האינדיבידואליסטים. יש הבחנה בין רגשות שהם רגשות שממוקדים באגו, לבין רגשות שממוקדים באחר. אז חמלה ואמפתיה זה רגש שממוקד באחר. והוא באמת דומיננטי, זה לקולקטיביסטים ובמיינדפולנס, אבל יש גם אשמה ובושה, רגשות שליליים שממוקדים באחר, לעומת כעס, שהוא רגש שממוקד באני שלי. למה? למרות שאני יכולה לכעוס על מישהו אחר, אבל זה ממוקד באני שלי, כי זה בגלל שהמטרות האישיות שלי לא מתממשות, ולכן אני אכעס, או תסכול, המטרות האישיות שלי לא מתממשות, ולכן אני אכעס. אז אלה רגשות שדומיננטים יותר בקולקטיביזם, או באינדיבידואליזם, בהבחנה.
ועכשיו, אילה, אני רוצה לשאול אותך שאלה, וזה, עד כמה הציר הזה של קולקטיביזם ואינדיבידואליזם, שראינו שכל אחד מהם יש לו יתרונות וחסרונות, ראינו גם שיכולים להיות כמו בישראל גם קולקטיביסטים וגם אינדיבידואליסטים, זאת אומרת אותו אדם יכול להיות גם וגם, לעומת אנשים שהם רק באחד מהם, או דומיננטים מאוד באחד מהם, אני מניח שזה גם סוג של סקאלה, עד כמה זה בר השפעה, כמה אני יכול להשפיע, אם זה רק החברה שאני נמצא בה, ואם אני אעבור לניו יורק, אז לא יעזור כלום, אני אהיה הרבה יותר אינדיבידואליסט, או שיש דרכים שאני כן יכול להשפיע, לעצב את התודעה שלי, כמה זה בר השפעה, ובאיזה דרכים בעצם, אני מניח שדרך אחת, זה באמת הסביבה, המודעות לסביבה שאני נמצא בה, ולהיות בסביבה מאוד משפיעה, אז אני מניח, אז כמה זה בר השפעה, כמה זה משתנה, ובאיזה נסיבות, באיזה תנאים.
כן, זו שאלה ממש טובה, אז באמת, אנחנו יודעים ש... אתה יודע, אנשים עוברים תהליכים של תרבות, אז באמת, אם תיקח מישהו מסין ותעביר אותו לארצות הברית, אז לאט לאט, עם השנים, הוא הופך תהליך של מה שנקרא acculturation, והופך להיות יותר ויותר אמריקאי. אבל, מה שאנחנו רואים, שעדיין נשארו בו, בגלל שהוא כזה, הוא מה שנקרא bicultural, יהיו לו גם את האלמנטים האלה, הקולקטיביסטים, נניח אותו Asian American, מישהו שנולד באסיה, גדל באסיה ואז עבר לאמריקה, נכון? אז יהיה לו את האלמנטים האסיאטיים, הקולקטיביסטיים, אבל יהיו לו גם את האלמנטים האינדיבידואליסטיים. ועד לאט הוא יהפוך ליותר ויותר אינדיבידואליסט, אבל יהיו לו את שני הדברים האלה. ואז מה קורה? ואז התלוי סיטואציה. יכול להיות שיהיו מצבים שבעצם יבליטו את ה... חלקים היותר אינדיבידואליסטיים שלו, ויהיו מצבים שיבליטו את החלקים היותר קולקטיביסטיים שלו. עכשיו, את זה אני אמרתי על מקרה מאוד ספציפי, של מישהו שגדל בחברה מסוימת ועבר לחברה מסוימת, אבל למעשה, המחקר מראה שכמו שאנחנו אומרים שבאמריקה, בארצות הברית, בממוצע הם הרבה יותר אינדיבידואליסטיים, ובסין הם יותר קולקטיביסטיים, ויש מין פיזור כזה. בעצם גם באמריקה, נכון שהממוצע הם יותר אינדיבידואליסטים, אבל יש אנשים שהם יותר קולקטיביסטים או פחות קולקטיביסטים, או הממוצע שלהם מאוד גבוה. כמו שאנחנו רואים שבכל מדינה יש גם וגם, אפשר גם להגיד שבכל בן אדם, גם אם הוא לא בי-קולטורל, בכל בן אדם,
כן.
יש אלמנטים יותר אינדיבידואליסטים, ויש אלמנטים יותר קולקטיביסטים. הנטייה האחרונית
שאנחנו כולנו חווים את זה עכשיו.
נכון.
כולנו חווים את זה עכשיו, שאנחנו באיזשהו מובן הרבה יותר קולקטיביסטים, יותר, אמרנו, המצב רוח שלי מושפע עכשיו הרבה יותר מהמצב הכללי. בתקופות אחרות, יותר רגועות, אני פחות מסתכל על ההשפעה של המצב, המדינה על המצב הרגשי שלי. אני פחות חווה את זה.
נכון, אז באמת יכולים להיות סיטואציות שיבליטו אלמנטים יותר אינדיבידואליסטיים ואלמנטים יותר קולקטיביסטיים. במעבדה במחקר יש לנו שיטות, כל מיני פרוצדורות כאלה שתוקפו במחקרי עבר, שאנחנו גורמים לאנשים, שאני רוצה לעשות מחקר בין תרבותי, אז לפעמים אני לוקחת אמריקאים וסינים, ולפעמים אני מביאה אנשים ישראלים, בגלל שאני יודעת שישראלים הם גם אינדיבידואליסטים וגם קולקטיביסטים, אני יכולה לעשות להם פרוצדורה ולהפוך אותם, להבליט את האינדיבידואליסטים שבהם או את הקולקטיביסטים, ואז יש לי ממניפולציה כזאת, זה נקרא פריימינג. אז יש דברים מאוד, ככה, מאוד טכניים, פרוצדורות מאוד טכניות, למשל נותנים לאנשים סיפור לקרוא, יש סיפור מאוד, פרוצדור מאוד שמשתמשים בהמון במחקרים, שהסיפור נקרא... trip to the city, טיול בעיר, ואני אבקש מאנשים במשך כמה דקות להקיף או לספור, תלוי אם אנחנו עושים את זה על המחשב, לספור את המילות יחס, I, me, my, אני, שלי, אותי, כזה,
אני מי,
מבליט את האינדיבידואליסט שלי, אבל אני אגיד לכם לסמן, we, us, our, זה יבליט את הקולקטיביסטי שלך. עכשיו, אבל זה כזה טכני במעבדה, מה בחיים? אני חושבת שאם אנחנו נמצאים בחברה שמבליטה תחרות, שמבליטה ייחודיות, או בקונטקסט שמבליט תחרות, ייחודיות, נפרדות, מטרות אישיות, אז זה מבליט יותר את האינדיבידואליסטי שלנו. אם אנחנו בסביבה חברתית שתבליט יותר נתינה, הסתכלות על אחרים, וכו וכו וכו, זה יבליט יותר את הקולקטיביסטים שלנו, ושיעורי מיינדפולנס, כבר אמרנו שמיינדפולנס היא יותר קולקטיביסטי, אז זה בטח שיכולה להיות התערבות שמשנה את המיינדסט, את המיינדסט שלנו, את הלך הרוח שלנו. אז כן, ניתן לשינוי,
זה מודגיש באיזשהו מובן שדעת גם מיינדפולנס, אפשר להעביר אותו יותר אינדיבידואליסטי, ואפשר להעביר אותו יותר קולקטיביסטי. זאת אומרת, אפשר להדגיש באמת את העושר האישי, ואפשר להדגיש את, את השייכות, הייתי אומר, בתוך המיינדפולנס. וגם בתוך תרגול מדיטציה, בתוך ההסברים, בתוך הגישה שבה מלמדים, אפשר להדגיש את שניהם, ובאיזשהו מובן לתת, לחזק אחד ואת השני. ותגידי, אם אני באמת מכוון את עצמי, כל הזמן לשאול מה היחד. זאת אומרת, אני נגיד טיפוס שאני מזהה שאני בקצה אינדיבידואליסטי. ואני מתחיל לקרוא את המחקרים, ואני מבין שברוב האינדיבידואליזם אני פוגע בעצמי. כן, זה הפרדוקס של האינדיבידואליזם שתיארת, שהאינדיבידואליסט בעצם פחות מורשע, הוא בעצם, הוא חושב שהוא עושה הכל רק בשביל עצמו, ובעצם הוא פחות מאושר. ואז אני אומר, אני מבין שהלכתי רחוק מדי ואני רוצה לאזן את עצמי. אז למשל, תיארתי התערבות נורא פשוטה, פשוט תחפש את המילים אנחנו, תכתוב, דבר יותר באנחנו. את אומרת, כבר הדברים האלה מתחילים להשרות עלינו קצת יותר הלך רוח קולקטיביסטי, ובין סתם באמת לחשוב על אחרים, לחשוב על היחד, לחפש
לחשוב על הרמוניה,
גם כמובן חוויה של קהילתית, לחשוב על הרמוניה. נכון. אז זה דברים שמתים יותר לכיוון הקולקטיביסטי.
כן.
ומצד שני יש מקומות שאני מניח שאני ארצה לפתח דווקא את האינדיבידואליזם. זאת אומרת שאנחנו מרגיש אנשים הלכו כל כך רחוק עם הקולקטיביזם, שהם באיזשהו מובן מאבדים זכויות, מאבדים את הזהות שלהם, או עושים ויתורים מאוד גדולים, ואז הדגש על מה אני רוצה, כן, השאלה של מה חשוב לי, מה אני רוצה, אני מניח, היא שאלה שמדגישה אינדיבידואליזם. אוקיי, אז כשהתנתקנו, התחלת להגיד בדיוק שיש כל מיני כלים, התחלנו לדבר על כלים בעצם, להיות לכיוון הקולקטיביסטי או האינדיבידואליסטי, דיברת על זה שהתחלת להגיד, כשאנחנו כותבים רגע בכמה משפטים, איך אנחנו דומים לבני המשפחה שלנו, אז מה קורה?
אם אני אבקש לך לכתוב איך אתה דומה לבני המשפחה והחברים, במה אתה דומה לבני המשפחה והחברים, זה יפעיל יותר את הקולקטיביסטי שבך. אם אני אבקש לך לחשוב על במה אתה שונה מבני המשפחה והחברים, זה יפעיל יותר את האינדיבידואליסט שבך. אז זה דבר שאפשר דווקא להנס לחיים, כל מה לחשוב מה משותף, מה משותף, מה מחבר אותנו, או מה מבחין אותנו. אפשר לחשוב על זה,
זה ממש
בחברה הישראלית עכשיו, זה מאוד ככה בולט, אם אנחנו נחשוב מה מאחד אותנו, מה משותף לכולנו, לעומת מה מפלג אותנו, זה יכול להשפיע על המיינדסט ה... שיפעל ושיהיה דומיננטי באופן ספק, קולקטיביסטי לעומת.
אחלה, זה כבר ממש כלי פרקטי.
במיינדפולנס גם, אני חושבת על דברים שאתה יכול לעשות במיינדפולנס גם, זאת אומרת, לחשוב על התקשרות עם אחרים, לחשוב על אנשים הקרובים לי, לחשוב במה הם דומים לי, מה מחבר אותנו, או לחשוב על עצמי, מה מייחד אותי, ממש כחלק מהמדיטציות, זאת אומרת, יכול להיות ממש עוד חלק מהמדיטציות.
כשאלות והתבוננות שמביאה לשני הצדדים, אני יכול להגיד, בהקשר הזה, הרבה מהאנשים שאני עובד איתם, חלקן נשים יותר מבוגרות, בנות 70, 80, יותר, ואחד הדברים שדווקא, זה מעניין שלפעמים הן אומרות, שפעם ראשונה הם הסכימו לשאול את עצמן, מה בעצם אני רוצה, ולגילו שמותר להגיד מה אני רוצה, ושזה אפילו עובר טוב. זאת אומרת, אני חושב על מישהי ספציפית שאומרת, פעם הייתי, לא היה לי נעים להגיד מה אני רוצה, וגיליתי שמותר לי לבטא את עצמי ולהגיד מה אני רוצה, וכשאני אומרת מה אני רוצה, אני גם מקבלת הרבה יותר, והיחסים יותר טובים, שזה בית כמובן אינדיבידואליסטי, והקושי להגיד מה אני רוצה, אופן אני מתאר לעצמי נובע מקולקטיביזם, באיזשהו מובן, זאת אומרת, בקולקטיביזם, מה שאני רוצה זה לא חשוב, מה שחשוב זה הכלל, הציפיות, והנורמות.
נכון.
אז זה אולי אחד המקומות שבהם דווקא...
אצל מי זה דומיננטי יותר, בלי להסתכל על תרבות, להסתכל על עוד פקטור, למשל, יותר אצל נשים.
נשים.
אז אתה זוכר שבהתחלה אמרתי לך שאני עוסקת ברגשות ותרבות וזהות, אז לא סתם שאני ככה הוספת את הנושא של זהות, כי באמת אפשר להסתכל על מגדר כתרבות, ובאמת אנחנו רואים, בשנים האחרונות גם התחלתי לעסוק במחקרים על מגדר, ואנחנו רואים שיש המון הקבלה. בגלל שתרבות משפיעה גם על הזהות העצמית, על ההגדרה העצמית, אז אפשר לראות הקבלות. התרבות הקולקטיביסטית זה יותר העצמי, הקולקטיביסטי העצמי הוא עם תלות הדדית, ואצל האינדיבידואליסטי העצמי הוא עצמאי, וזה ממש בהקבלה אצל גברים ונשים גם. אז ש... שתכחו אותנו שנשים הן צריכות להיות יותר, יותר חמות ויותר אמפתיות ויותר באורית לתת שירות ולדאוג לכולם, נכון? וגברים צריכים להיות מצליחים, נכון? ועצמאיים וחזקים, אינדיבידואליסטים.
כן.
אז זה לא פלא שאתה רואה את זה אצל הנשים המבוגרות שפתאום חמשלוב אתה כבר נגמר במי לטפל, כבר לא, זה פחות דומיננטי בגיל יותר מבוגר, ועכשיו אפשר להסתכל פנימה.
כן, וזה באמת בעיניי המקום הזה, המקום של האיזון, כן? ואתה חושב שגם לקולקטיביזם יש, אנחנו רואים לפעמים חברות קולקטיביסטיות שעושות דברים נוראים גם. גם את זה צריך לזכור. אולי עם שכנוע עמוק, עם חיבור עמוק, אנחנו רואים גם דברים נוראים בחברות קולקטיביסטיות, ואנחנו רואים באינדיבידואליזם, מצד שני, לפעמים הרבה מאוד אומללות, ומצד שני, לכל אחד מהם יש את הקולקטיביזם, השייכות, העושר, התמיכה הדדית, הנדיבות, אלה ערכים מאוד חשובים ומשמעותיים, ובאינדיבידואליזם יכולת לבטא את הרצונות שלי, לתת מקום לכל אחד, לתת מקום לשונות, למגוון. אני חושב שמה שחשוב זה התנועה והאיזון ביניהם, וכמה שאפשר לקחת ולהיות מושפע מהחלקים הטובים בהם, ולא מהחלקים שפוגעים בנו ובחברה. כן? ואני כן במובן הזה חושב שיש פה גם בבית של לזכור את ההסתכלות גם על עצמי, אבל גם על עצמי בתוך חברה, שהוא משהו משמעותי, כי אני תמיד נמצא בתוך חברה, אני תמיד נמצא עם עוד אנשים. אני רוצה תכף לסיים, ואני רוצה ככה לשאול אותך קצת על החוויה שלך מקורס המיינדפולנס שעשיתי איתי. עשינו בקיץ, או לפני שכל הסיפור שאנחנו בתוכו, היינו אז בסיפור אחר, וגם אני יודע שאת היית בכל מיני אתגרים בריאותיים משלך. אז אם תוכל להגיד כמה מילים על קורס המיינדפולנס, מה לקחת ממנו, איך הוא השפיע עלייך.
אז באמת זה לא היה קורס המיינדפולנס הראשון שלי, כמו שציינת קודם, אבל ככה אני אוהבת ללמוד דברים כמה פעמים, וכל פעם אני ככה שמה לב לעוד משהו, ומחדדת תובנות. וגם זה היה ככה אחרי כמה שנים שאני גם חוקרת את העניינים התרבותיים שדיברנו עליהם, אז זה ככה העיר לי דברים. וגם בשלב שזה הגיע אליי, שעשיתי את הקורס הזה, מבחינתי בחיים, זה היה שלב שבו ככה, אחרי שגם הייתי בתפקידים מאוד אינטנסיביים באוניברסיטה, זה דווקא היה מקום בשבילי ככה להיות יותר, להתמקד, דווקא להתמקד בעצמי, ובכאן ובעכשיו, וככה, דווקא יותר להתכנס, מעניין.
להתאושש באיזשהו מובן, להתכנס כן, ולהתאושש.
כן, כן, אז זה היה ככה סוג של רענון מהסוג הזה, ואני מנסה להמשיך עם זה, וגם לא רק בקטע, אני כל הזמן ככה, מאוד מעסיקה אותי המחשבה הזו, שמיינדפולנס זה לא רק המדיטציות, זה בכלל מין הלך רוח כזה של לא לדאוג על מה יהיה, לא לחשוב יותר מדי על מה היה, להתעסק, להיות כאן ועכשיו, ככה להגיע
ל... כן, בפרקות לעצמי, ובחמלה, באכפתיות.
כן.
מהאכפתיות הרחבה, כאילו, עכשיו אולי עוד מילה בכל זאת על מיינדפולנס ולקולקטיביזם, שפחות בתפיסה שלי, אחד המקומות שמיינדפולנס מנסה לכוון אליהם, וזה לוקח זמן, כי זה מאוד מאתגר אותנו, זה להרחיב את הקולקטיביזם שלי כמה שיותר רחב. זאת אומרת, בעוד הקולקטיביזם הוא מתגבס בהתחלה סביב משפחה, וסביב קהילה קטנה, וסביב המדינה שלי, מיינדפולנס מכוון לקולקטיביזם שהוא... כל בני האדם, כל היצורים בעולם, להרגיש שייך ככה במבט, משהו ככה יותר ויותר רחב, ובאמת, ולהרפות לפעמים מהאינדיבידואליזם במקומות שהוא מאוד מאוד מגביל את היכולת שלי לאהוב, וגם ולהרחיב את הקולקטיביזם הזה באמת מאוד מאוד רחב, למין... סוג של אוניברסליזם, אפשר להגיד.
כן, זה מאוד יפה.
חוויות, בסוף, זה ממש לחוויה של אחדות.
כן, זה יפה, זה יפה שפקחה. אתה יודע, הגעת לזה, לאוניברסליזם והאחדות העולמית, אבל התחלת מזה שאמרת חמלה כלפי עצמי קודם. אז ככה כל הספקטרום, כן. ויפה לראות את זה, כן.
בדיוק, לאורך כל הספקטרום.
כן, יפה, יפה.
אוקיי, אז אני לסיום רוצה לשאול אותך שלוש שאלות שאני שואל את המרואיינים שלי. השאלה הראשונה היא, מה מוציא אותך מדעתך?
כפיות טובה.
טובה. ואיך את, מה מחזיר אותך למוח שלם? איך שאת יוצאת מדעת, איך את מחזירה את עצמך?
הרבה פעמים אני פשוט צריכה לבטא את הרגשות שלי ואז אני בשלווה.
אז זה משתחררת מהם, נותנת לזה מקום ומבטאת את זה. מקום לשמור את זה בפנים, לבטא, לדבר על זה, ללבן, ככה, לאבד את זה דרך שיח.
זה תמיד שיח.
יש משהו שאת מחשבה בתור... לא תמיד זה מגיע לשיח. ומה התרגול שלך?
זאת האמת. מדיטציה, נשימות. עדיין אני ככה לאט לאט שואפת יותר יותר לעשות את זה בלי להקשיב להנחיות. זה האתגר שלי עכשיו. עד עכשיו אני צריכה כל הזמן להקשיב. להקשיב לדעת שלך או דרך אפליקציה. אבל לאט לאט אני מנסה לתרגל גם בלי. ולפעמים אני יכולה גם בלי, לעשות תרגול גם בלי בכלל הנשימות. פשוט נגיד התבוננות, נגיד להיות בטבע. ופשוט לשבת ולהסתכל בלי מחשבות. אז זה גם דבר שאני ככה מפרגל את זה בזמן האחרון. פשוט להסתכל.
פשוט להסתכל. מצוין. יופי.
כן.
אילה, תודה רבה. אני מאוד נהניתי מהשיחה. היה לי מרתק.
גם אני. גם אני. גם לי.
אני בטוח שגם המאזינים נהנים. אז המון המון תודה, זה ככה דברים חדשים, יש משהו מעניין בדברים חדשים שאתה חושב עליהם. נראה נושא שיש בו המון המון מה לחקור, והמון שאלות מרתקות, אז אני מאחל לך ליהנות בהמשך המחקר, ואני שמח שגם פה אמרתי, הנה, קיבלתי עוד שאלה לשאול.
בטח, נתת לי, רשמתי לי פה מלא רעיונות, ואני עכשיו בלב לרשום את כל מה שלא הספקתי. יש סיבה לקום מחר בבוקר, יש עוד מה לחקור. נהדר, תודה, תודה רבה.
תודה רבה.